כך באה הכפירה, ואיתה הדלדול הרוחני הדומה לחורבן שאנו רואים בדורנו. בתוך הנשמה, אחד בא, דור האחרון, דור של הגאולה, דור של הגאולה, הקדוש ברוך הוא שולח נשמות מיוחדות, אלה נשמות שצריכות לשנות את כל הדור. הנשמות האלה יש להם הכרה פנימית, הרב קורא לזה ציור, שצריכים לשאוף לדברים מאוד מאוד גדולים. והם מחפשים אמונה, רוצים לבנות את עם ישראל ברמה שעוד לא הייתה כזאת. אבל איך עושים את זה בפועל, הם לא יודעים. יש להם שאיפות עצומות, אבל מתוך הגודל של השאיפות, הם מתאכזבים מהחלק המעשי של המציאות, וזה גורם להם להתרחק מתורה ומצוות, כי לפי מה שהם מבינים, המצוות הן קטנות. מה זה להגיד קידוש בשבת? מה זה לשמע ישראל? מה נותן התפילין? הם היו רוצים לראות פעולה של מישהו שמוסר את הנפש, יוצא כמו אצל הגויים שלפעמים מוכנים להתאבד, העיקר לשנות את העולם, מוכנים לפוצץ פצצות, לייבש ביצות, לעטות נהרות, לבקוע הרים. להניח תפילין בבוקר זה נראה דבר קטן. אז הם נשארים במצב של מין ייאוש, שכאילו בעולם המעשה אין להם מה לעשות. ואז מגיעים לכפירה, וזה נראה כאילו חורבן. הרב אומר שזה נראה כמו חורבן, זה לא באמת חורבן. כי בתוך הנפש עדיין יש צמאון עצום לדברים גדולים. אז מה שמחריבים, הם מחריבים את הדברים הקטנים, הם לא מחריבים את הדברים הגדולים. היה, כדי לקרב את זה לשכל, להבנה, היה סיפור עם הרב קוק, שהגיע אליו יהודי, שכנראה לו הרבה צרות, והוא נכנס לרב הראשי לישראל, גם אם הוא לא מבין מי זה הרב קוק, אבל הוא מבין שזה רב גדול. הוא נכנס אליו, אומר לו על ריבונו של עולם, על האלוקים, שהוא רע והוא לא טוב, והוא עושה צרות כאלה, ואיזה צדק יש בעולם. והרב כל הזמן מנענע לו, נכון, נכון, נכון. אז הוא שואל אותו, מה זה נכון? אז למה אתה מתפלל? למה אתה שומר תורה? הוא אמר לו, זה נכון שהאלוקים שאתה מכיר הוא רע וקטן, אבל האלוקים שאני מכיר זה מישהו אחר לגמרי. הוא כולו טוב וכולו שלם, אתה לא מכיר אותו, אתה מסכן. הם חושבים שתפילין זה לא כלום, והיו יודעים מה זה תפילין, לא היו אומרים זה דבר קטן. מי אומר שתפילין זה פחות מאשר לבקוע הר או לייבש נהר? מישהו מבין מה התפילין עושים? אנחנו לא מבינים. בגלל שאנחנו לא מבינים סימן שזה לא טוב, מה לעשות? שאי אפשר להבין, לא כל אחד מבין. בשביל להבין את הערך של המצוות, צריכים להיות גדולים מאוד מאוד. אז מה הם מחריבים? הם מחריבים בזה שהם לא מניחים תפילין, או לא מקדשים בשבת, או לא מתפללים. הם מחריבים את הצד החיצוני, מה שלפי דעתם זה תפילין. הם לא פוגעים במצווה בעצמה. המצווה בעצמה היא נעל הראש שלהם. אליה הם אפילו לא התקרבו, הם לא מכירים אותה. זה נראה כאילו חורבן. ומישהו מבחוץ מסתכל ורואה מה, אין יהדות, היהדות נהרסה, התורה התרחקה, עם ישראל התרחק מהתורה, והוא לא יודע שהאנשים האלה הם אידיאליסטים גדולים. הם מחפשים אידיאלים, ובגלל שהם לא מצאו את הדרך איך להפיק את זה, הם התרחקו ממה שלפי דעתם אין בזה גדלות. וכשהם יבינו כמה גדלות יש בתורה ובמצוות, הם יהיו מסורים לזה יותר מאנשים דתיים, נאמנים, כי האנשים האלה הם לא מתוך קטנות, מתוך זה שהם מחפשים גדלות, בגלל שהם לא מבינים שיש כאן גדלות. אז מבחוץ זה נראה הרס. מבפנים זה לא הרס. מבפנים יש להם עדיין ציפיות גדולות מאוד. יש להם רצונות לעשות דברים גדולים, והם מחפשים את עצמם. היה סיפור שפעם פרסם בעיתון, היה איזה ישראלי מהארץ שנסע לחפש את עצמו, לחפש אמת, והוא הגיע להודו, שם יש כל מיני אמונות, אמרו שבהימלאיה יש שם חומר טיבטי שהוא כולו רוחני והוא יכול להדריך, יכול לתת עצות, ואז היה צריך לטפס בהרים הגבוהים בתוך השלג, אבל הוא כל כך מסור, הוא מחפש את האמת. אז הוא הלך ועלה שם, והכומר הזה אמר לו באיזו סוכה דלה בתוך הקור והכפור, ובקושי אוכל שם עשב ושאריות. הוא אמר לו שהוא צריך לצום כמה ימים, צריך לטבול במים הקפואים שם, והוא הכל עושה. ואחרי כמה ימים הוא נכנס אליו, הוא אומר לו שהוא רוצה לשמוע ממנו איך להתקרב לבורא. אני שואל אותו, מאיפה באת? הוא אומר, מישראל. הוא אומר, באת מישראל לפה? שם נמצאת האמת. תחזור לשם, מה באת לפה? אני כאן בשביל אלה שלא מבינים כלום. אבל אתה בישראל? כן. יש כאלה שחושבים שהם מחפשים את האמת ומוכנים. בארץ הם היו אומרים לו להיכנס לבית כנסת, לשלם. הוא אומר, מה? אתם רוצים רק כסף? שם הוא מוכן לנסוע להודו, הוא מוכן לסכן את החיים שלו, לטפס בהימלאיה, לעבור בתוך שלגים, זה בסדר. ובסוף הוא מתברר לו שכאן יש הרבה הרבה יותר בזול אפשרות להגיע לדברים גדולים. אלא מה שהוא לא הבין את זה, הוא היה צריך לנסוע לשם כדי להכיר את ישראל. ויש הרבה שמחפשים אמיתות גדולות, ואחר כך הם יכולים לראות שזה כאן, אצלנו. קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. ויודעים כמה אור יש בכל ברכה, בכל מילה של תורה, בכל מעשה מצווה, שזה מתקן יותר מאלפי מעשי צדקה וחסד שאנשים עושים. כי כאן זה עצה של הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שהוא ברא את הכל, ויודע מה העולם צריך, והוא נתן את המצוות האלה, הוא יודע שאין דבר יותר טוב מזה. אבל מי שלא מבין, אז הוא מתנגד, כי הוא חושב שזה מעשה בני אדם. אם זה מעשה בני אדם, אז מה זה כל כך חשוב? ואלה שרואים, פוחדים, חושבים שיש כאן איזה חורבן גדול, שהתורה נהרסת, היהדות נעזבת, אנשים עוזבים את התורה, זה רק מבחוץ, זה רק בצד המעשי. בפנים, האנשים האלה הם אנשים גדולים. ומחכים למישהו שיבוא ויראה להם שהגדלות נמצאת בתוך התורה. ואז אנחנו נראה שהאנשים האלה הם אותו מרץ עצום ואותה אהבה גדולה. פתאום הכל יתרכז בתוך המצוות. מתוך כך באה הכפירה ואיתה הדלדול הרוחני הדומה לחורבן שאנו רואים בדורנו. אבל דרך הרפואה הוא רק להרבות כלים, הסברות ותוכניות המועילים לסול דרכים בשביל הסתגלות מעשית על פי האורות היותר עליונות. הדרך לתיקון היא לא לצעוק למה אתה לא עושה את המצווה הזאת, למה אתה עובר את העבירה הזאת, אלא להרבות כלים, דרכים, איך לקרב, איך להסביר, שכאן יש דברים גדולים מאוד. תפילין זה לא קובייה שמניחים על הראש. תפילין זה, יש שם אמונה באל יחיד, שהוא בעל הכוח, ושהוא הוציא אותנו ממצרים, שהוא מעניש את הרשעים, והוא משגיח על הכל, והוא דואג לטוב, ואת זה אנחנו שמים על הראש, זה והיו את התפות בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך. התפילין יש סגולה למלא את האדם בחיים של קודש. תפילין זה לא איזה משהו שאנחנו מניחים לרגע. תפילין יש בזה אור עצום מאוד. כמו שהרב ציוד הזה צריך לראות, זה כמו בטריות של אמונה. כמו שבלי סוללה, המכשירים הטובים ביותר לא יפעלו, הם צריכים את הסוללה שתפעיל אותם. התפילין נותנות לנו אורות, אנרגיות של אמונה, של כוחות, של יכולות. וצריך להסביר את זה, עם דוגמאות, עם כלים, הסברות, תוכניות, להראות להם, גם לנו, שאנחנו כן חושבים על הגאולה, שאנחנו לא חושבים כל אחד נדמה להם, שכל המחשבות שלנו זה הכל פרטיות, אגואיסטיות. מישהו פעם אמר לי, אני יודע למה אתה מדבר איתי על תפילה ושאני אחזור בתשובה. כי אתה רוצה שלך יהיה עולם הבא יותר גדול. אתה דואג רק לעצמך, אתה לא דואג לי. כן. יש מחשבה כזאת שאנחנו אנשים פרטיים, וצריך להראות שזה לא נכון. שאנחנו דואגים למען הכלל, אני לא מחפש את העולם הבא שלי. אני דואג לכלל ישראל, ולא אכפת לי שאני אפסיד כל מיני מצוות וכל מיני זכויות שלי, אם אני ידע שאני מזכה את הרבים, של הרבים יש זכויות. לשנות אצלם את התפיסה, את הראייה, איך שהם רואים את הדת, כאילו שזה הכל פרטי, ושכולנו אנשים פרטיים שכל אחד בעצם דואג רק לעצמו. רק יש אנשים שדואגים לכסף, להנאות, ואנחנו דואגים להנאות של עולם הבא. אז בעיקרון זה אותו דבר. אין הבדל בינינו לבין האנשים הפשוטים וקלי הדעת. וכל אחד מחפש את הרווחים שלו. וצריך למצוא את הדרכים, איך לבאר, להסביר, ששמירת המצוות, התורה, היא באה לתקן עולם במלכות שדי, כמו שאנחנו אומרים את זה כל יום, בעלינו לשבח. זה לא שאנחנו מקווים שעל כן נקווה לך, השם אלוקנו, שתיתן לי חלק לעולם הבא, ותיתן לי ארמון, ותיתן לי נערי נחלי דבש וחמאה. אני לא מבקש את זה. אנחנו מקווים, כל בני בשר יקרו בשמך, שיהיה עולם שכולו טוב, עולם שכולם מכירים את שם השם, עולם שכולם יודעים כמה אמונה של... בשם השם היא בונה את העולם ובונה את החיים, כי עמך מקור חיים באורך נראה אור, וכמה טוב שיהיה אור לכולם, וכמה אנחנו מוכנים להקריב כדי שיהיה טוב לכולם, וכמה שהארץ תיבנה ותיגאל לא פחות ממה שהם רוצים, שתיבנה מדינה ושכל נדחי ישראל יעסקו מכל הגלויות ולא יסבלו מיד הגויים, אנחנו לא פחות מהם רוצים, רוצים אותם דברים. אבל צריך למצוא את הדרך שהם יבינו שמה שהם מחפשים, מה שהנשמה שלהם מחפשת, נמצא אצלם. אנחנו רוצים אותם הדברים. כל האידיאלים הגדולים שהם רוצים, שיהיה טוב לכל הבריאות, שיהיה עולם שקט, עולם בלי מלחמות, עולם של שלווה, של שמחה, של תיקון מהילדים הקטנים ועד הזקנים, שאף אחד לא יחסר לו משהו, בדיוק את זה אנחנו רוצים. כל הציפיות הגדולות שלהם נמצאות אצלנו. עם המצוות שלנו, אנחנו מגיעים לזה. וזאת הדרך, אבל צריך למצוא את הדרך. איך להרבות כלים, להרבות הסברות ותוכניות, להראות שאנחנו מתכוננים באמת להעלות את כל הילדים מהגלות, לבנות ארץ מיוחדת, ארץ שבה החברה הסוציאלית, הדאגה לעניינים הסוציאליים של האנשים, היא לא פחות מהמדינות המתקדמות ביותר בעולם, שאנחנו דואגים לכל חולה ולכל מסכן, לתת ביטוח רפואי לכל אחד וביטוח כלכלי, כמו שהיום, ברוך השם, יש במדינת ישראל עזרה כל כך גדולה, בכל מיני מצבים של אנשים, ולאחרונה חוקקו חוק שלכל ילד, איך שהוא נולד, המדינה מתחילה להקציב לו סכום של כסף, כשהוא יגיע לבגרות, יהיה לו סכום רציני, כדי שיוכל להתחיל לצעוד את הצעדים הראשונים בחיים. אלה דברים מיוחדים, מדינת ישראל, שדואגים לכל אחד, ולהראות שבדרך של תורה אנחנו רוצים את הדברים האלה. הדרך של התורה היא לא פרטית, היא לא רק בשביל עצמנו. ויודעים, במה שלמה, שקדוש ברוך הוא נותן שכר לכל מי שעושה רצונו, אבל אנחנו לא מחפשים את השכר. לא בגלל השכר אנחנו שומעים מצוות. כי אנחנו יודעים שזאת האמת הכי גדולה והכי יפה. וכאן הדרך הטובה ביותר לעולם. ואת זה צריך שיבינו כולם, גם על ידי ההתנהגות שלנו, כשאנחנו מקרבים אנשים, כשאנחנו אוהבים אנשים, כשעוזרים אחד לשני, בזה הם גם יראו שאנחנו לא רק מדברים, אלא אנחנו ממש חיים את זה. המועילים לסול דרכים בשביל הסתגלות מעשית על פי האורות היותר עליונות. אנחנו רוצים לקחת את האורות היותר עליונות ולמצוא דרכים מעשיים איך להכניס את האורות הגדולים האלה לתוך החיים. ומטעם זה באה גם כן הדרישה הגדולה לחירות הרוח ואימוץ הגוף. לכן אכפת לנו גם חירות הרוח, מה זה חירות הרוח? חירות המחשבה. לא לדכא מחשבה של אדם, אדם אומר היום, זה לא מה שאני אמרתי לך, זה לא נכון. כן. גם רב ותלמידים, רב צריך למצוא דרך לתת מקום לסברות של התלמידים, לא לבטל אותם. לא להגיד רק מה שאנחנו אומרים, זאת אמת, אסור לחשוב אחרת. אלא גם אם אדם חושב אחרת, אם זה קצת לא מתוקן בגלל צדדים לא טובים שהוא חשב, אז לעזור לו שהמחשבה שלו תהיה ישרה וטהורה, ואיך הוא יגיע עם הסברה שלו לעוד צד. הרבה פעמים אנחנו רואים שיש כל מיני מחשבות של אנשים שמי שלא מכיר את המחשבה היהודית חושב שאין להם מקום, וכשהוא מכיר את דברי חז"ל יותר בהרחבה, הוא רואה שכמעט כל סברה שנראית טבעית ישרה, יש לה איזה מקום בחז"ל, גם אם זה לא נפסק להלכה. אז האדם ידע שיש חירות הרוח, אחד מהדברים שקשה לאנשים רחוקים, כי כשהם מדברים איתנו, אז יש כאלה שאומרים, תכף אתה תגיד לי, כתוב ככה וכתוב ככה. הכל כתוב, ואני רוצה לדעת מה אתה חושב, אני רוצה לשמוע מחשבה, אני מרגישים כאילו אנחנו מאובנים, כאילו קשורים לאיזה משהו ולא יכולים להשתחרר. אפשר להראות שיש חירות למחשבה, המחשבה היא לא קבועה, המחשבה היא מתקדמת ומבינה, ולא מבטלת אחרים. זה לא בגלל שאנחנו שומרים תורה, אז כל מי שחושב אחרת, ודאי שהוא טועה. צריך לדעת שכל המחשבות וכל כוחות המחשבה שהשם נתן בעולם, זה ממנו. אז גם כוחות מחשבה של יהודים שלא באו דרך תורה, אבל היסוד שלהם מוכח שיש בזה אמת. כי היסוד של כל יהודי הוא נשמה קדושה. ולכן מוכרח להיות שבכל מחשבה שלו יש גרעין של קודש. ולעזור לו למצוא את הגרעין הזה ולראות שגם במה שהוא אומר יש דברים טובים. זה קודם כל שהוא לא ירגיש שאנחנו סוגרים את המחשבה שלו, סוגרים, לא נותנים לו לחשוב, לא נותנים לו לדבר. זה דבר אחד. דבר שני, וזה מהדברים שמאוד חשובים לבני אדם בדור שלנו, דור של גאולה, אחד מהדברים, אנשים מבינים שגאולה זה חופש. חופש זה שכל אחד יכול לבטא את עצמו בלי שמשתלטים עליו. וכמו שאנחנו רוצים את זה בגוף, לא להיות עבדים, גם ברוח. גם ברוח, לא להיות עבדים, לא שמישהו יכתיב לי איך לחשוב. זו הרגשה מאוד קשה, שאני צריך לחשוב מה שהוא חושב. גם אם הוא גדול ממני, אבל אני בכל זאת, השם ברא גם אותי, אפילו אם אני ילד לעומת אדם גדול, ואני שומע את הדברים שלו, אבל מותר לי ואני רוצה לדעת שגם אני חושב וגם למחשבה שלי יש מקום. דבר שני, גם אימוץ הגוף, שיש לנו גוף בריא. לא לתת לחשוב שכאילו הדרך של התורה מדכאת את הגוף. הגוף הוא לא חשוב, אפשר לוותר על יופי של הגוף, על הכוח של הגוף. כאילו, הגוף זה פחות חשוב. הרבה פעמים שומעים את הגישה הזאת, שהגוף זה רק חומר, הגוף זה לא כלום, ואפשר לבטל אותו, ומתוך זה לפעמים מבינים שלאנשים יש יותר תפקידים בענייני הגוף, אז יש ביטול של אנשים, וזה מאוד פוגע, אנשים נפגעות מזה. זה מביא למרד גדול של אנשים, ש... שהן רוצות גם גמרא וגם תורה וגם להיות דייניות ועורכות דין ורוצות להיכנס לכל מקום, לא לבטל אותם, ויש בזה צדק. כן, המהר"ל כותב דרך החיים גם באור על פרקי אבות, שמה שאנחנו אומרים שהאיש הוא צורה והאישה זה חומר, זה רק באופן יחסי, אבל זה לא שהאישה היא באמת חומר, לאישה יש נשמה. האישה היא לא רק חומר, האישה היא לא רק גוף. זה עוול לעשות שהאישה היא רק גוף. אנחנו יודעים, האימהות שלנו היו בעלות רוח הקודש, שרה אימנו, כתוב שאברהם אבינו היה תפל ברוח הקודש, לשרה אימנו. כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, אנחנו יודעים כמה רחל אימנו מחשיבים אותה. דבורה נביאה ועוד ועוד, כן. נשים יכולות להיות בעלות שער רוח, זה אומרים, מנשים באוהל תבורך על יעל, שהיה בצד של ברכה אפילו יותר מהאימהות, משרה, רבקה, רחל ולאה. כן, אז יש מקום לראות שיש גדלות בנשים ולהעריך אותה. כשאנשים יבינו שמעריכים אותם, הם לא יחפשו להיכנס לכל מיני מקומות כדי להראות שהן קיימות. כדי להראות שהם לא פחות מאיתם. זה נובע מתוך נטייה לחשוב שהגברים בדרך התורה משפילים אותם, וזה כאילו דבר מפורסם שהתורה לא מתחשבת בנשים, מתחשבת רק בגברים. כן, צריך להבין שהתורה מחפשת אמת. כל שהיה זוג אחד, זוג דתיים, הם שומרים מצוות, והיה ביניהם ויכוחים, אז האישה אמרה שלבוא לשאול אותי. אז הוא אמר שהוא לא מוכן לשאול אותי, כי אני נוטה תמיד לצד אנשים. כך נכנסו בראש. כן. צריך לחפש אמת, אם האישה צודקת, היא צודקת. לא בגלל שהיא אישה, צריך להגיד שהגבר צודק. צריך לחפש, כן, כמו שחז"ל לימדו אותנו, פסוק, ונקי וצדיק אל תהרוג, כי לא הצדיק רשע, שלפעמים בא לפניך צדיק ובא לפניך רשע, ובמריבה ביניהם הרשע צודק יותר. אל תגיד, אני אצדיק את הצדיק, איך אני אצדיק את הרשע? הרשע הוא בדרך כלל לא טוב, אבל בדין הזה הרשע צודק, אז תצדיק אותו. להראות שהאמת יקרה אצלנו. לא איש ולא אישה ולא יהודי ולא גוי. בספר החסידים על איזה יהודי שרימה גוי. והוא בא לפני הרב, והרב אמר לו שזה לא בסדר, וגער בו. לא לחשוב שמותר לרמות גוי, זה חילול השם. כן. החיפוש של האמת ושל הצדק ושל היושר, מעל כל חשבונות פרטיים, משפחתיים, איזה צד של הטיית האמת. לכן צריך גם אימוץ הגוף, כי רק רוח חזק ואמיץ וגוף בריא ואיתן יוכלו להכיל בתוכם בלי זעזוע את האורות, הערות היותר עליונות. אנחנו רוצים להגיע להערות עליונות, אז אנחנו רוצים. יש לנו עניין שכל העם היהודי יהיו בעלי כוחות גדולים. אנחנו לא רוצים שכולם יהיו חיילים שלנו, שאנחנו נהיה הרמטכ"ל וכולם יעמדו דום בכל מילה שאנחנו אומרים. רוצים שכולם יהיו בריאים וחזקים וחושבים, כי יכול להיות שיש הרבה מצבים מסובכים, שאולי דווקא זה שיש לו מחשבה עצמאית, הוא יכול למצוא פתרון שאחרים לא יכולים למצוא. ריבונו של עולם נתן לכל אחד ואחד מתנות שאין למישהו אחר. כל אדם יש לו איזה משהו מיוחד. ולכן חשוב לנו שכולם יהיו אמיצים וחזקים ובריאים. אנחנו לא רוצים שכולם יהיו כפופים לנו. זה טעות. ואז יוכלו לקבל את ההערות היותר עליונות ולעמוד במעמד האיתניות הראוי לחיים פועלים מלאים עוז של יצירה. אנחנו לא רוצים רק לקיים מה שיש, אלא ליצור, לפתח, לגדל. להגיע למקומות יותר גבוהים ממה שיש היום, ולהמשיך מתוכם המשכות של אורחות חיים, גם מתוך חיים של יצירה לדעת איך להוביל סדרים של חיים שהם מתוקנים והם מתחשבים ומתאימים לחיים כמו שאנחנו חיים היום, בדור שלנו, במצב שלנו, מתוך צירוף פנימי שכל אלו הכנות דרושות הן לתשובה השלמה העומדת אחר כותם. לא נחשוב שבזה אנחנו כאילו מפסידים, כי אנחנו נותנים לכל אלה שקודם הערכנו אותם, עושים מעשים של חורבן, כעת אנחנו נותנים להם חופש, לדעת שזאת הדרך שבסוף יגיעו לתשובה שלמה. התשובה השלמה תגיע דווקא דרך אימוץ וביטחון של הרוח ושל הגוף ושל יראו שזה לא מנוגד לתורה ולא מנוגד לרוח של ישראל. אז הם יוכלו הרבה יותר בקלות להפנות את כל הכוחות שהם יצברו לתורה ולעבודת עם ישראל, שכולה עבודת הקודש בעולם. משחרב בית המקדש לא נראה רקיע בתערותו, שנאמר על בי שמיים קדרות וסק עשים כסותה. באמת זה גמרא בסוף סותה, שיש שם כמה דפים שמתארים מה קרה עם כל החורבן הגדול. אם כן, הערת התורה מן השמיים של זמן הגלות מעולפת היא הקדרות והסק המחסה. בעת קרבת הקץ יבוא רוח המטהר את השמיים מקדרותם, המסיר את הסק המחסה עליהם, ואז אלה אשר לא הסתגלו לתורה העולה למעלה, הבוקעת את הקדרות והסק, חושבים שאין להם תורה מן השמיים, וצדיקים דורשי השם ועודו, מוסיפים אורה ושמחה, ומבשרים צדק בקהל רב, שדווקא כעת יגלה אור חדש, ושמיים בתארתם ייראו, וידעו כל באי עולם, כי מן השמיים דיבר השם בבית ישראל ובבית יעקב הגול כולו. חז"ל אמרו בסוף סופה, שנחרב בית המקדש, לא נראה רקיע בתערותו. הרקיע כבר לא נראה אף פעם נקי, תמיד מעונן. אפשר להבין את זה כפשוטו. כמו שיש שם הרבה דברים, שמדברים גם על פי הפשט. ניטל טעם הפירות, אין שמחה בחיים. יש הרבה הרבה צרות, הרבה ירידות, נמשכות מתוך זה שאין בית מקדש. בית המקדש הוא לא רק משהו של עם ישראל. זה היה מקום שעל ידו הייתה שכינה בעולם הזה. וכשיש שכינה בעולם הזה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא עם האור הגדול שלו, עם העוצמה של חיים, עמך מקור חיים, ושל טוב, שביה אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, משפיע מכאן על כל העולם. כמו שהלב מחובר לנפש, אז הלב, כשהוא בריא, משפיע לכל הגוף. משפיע בריאות, משפיע כוחות, משפיע יכולות, מחשבה צלולה, יכולת מאמצים גדולים. וכשאין השראת שכינה בעולם הזה, או כשהשראת שכינה היא כמו שנזכר בגלות, כלומר מסתתרת, לא בשלמות, כשיש מצב כזה, אז יש פחות אור, לב חלש, פחות מחובר לנפש, אין כוחות בגוף. אז זה משחרב בית המקדש, לא נראה רקיע בתערותו, וניטל טעם הפירות וכו'. זה אפשר להבין את זה בצד הפשוט. אפשר להבין את זה יותר גבוה. רקיע, שמיים, ולא צלחת עגולה בצבע כחול, שנמצאת מעליה. רקיע זה הכוונה לאורות הרוחניים, למחשבות הגבוהות, לאור של המחשבה. ומשנחרב בית המקדש לא נראה רקיע בתערותו, זה אומר שהאור הגדול של האמונה נחלש. הוא כבר לא נקי. הפסוק שהגמרא מביאה, שנאמר, אלביש שמיים כדרות ושק אסים כסותה. כאילו כל השמיים, האור הגדול של השמיים, מכוסה בשק. יותר לעצמנו שהשמיים מכוסים בשק, אנחנו רואים, וזה חושך יש בארץ. צריך להבין שאותו דבר, וזה גם באופן רוחני. שההשגות שלנו מאוד קטנות. העולם נהיה חשוך. אנחנו משיגים השגות קטנות באמונה, ביראת שמיים. וכמו שהזכרתי קודם, האדם במקום לחשוב על טובת העולם, הוא נהיה מכונס בתוך הטובה שלו. מה אני ארוויח מזה? כמה שנים אני אלמד בישיבה, ואיזה רווח יהיה לי מזה? אחר כך שאני אעבוד, איזה משכורת אני אקבל? וכמה נותנים בכולל הזה, כמה נותנים בכולל הזה, ולפעמים, בגלל 200 או 300 שקל, אדם הולך ללמוד במקום אחר, ששם התורה היא ברמה פחותה, אבל יש לו עוד כמה שקלים. אז כל ההסתכלות על התורה, על האמונה, התקטנה מאוד, הייתה מאוד פרטית, הייתה משעובדת לחיי החומר. וזה נקרא שהתורה נמצאת בתוך שק, כמו שהרקיע בתוך שק. ולפעמים, בפרט בדור של הגאולה, זה צריך להשתנות. אז יש פסוק באיוב, ורוח עברה ותטהרן. יש מצב של הרבה עננים שמכסים את השמיים, ממעיטים את האור, באה רוח, מנקה את כל הערפל, את כל העננים, והשמיים מדבר. רוח זה כוח דוחף, שלא רואים אותו, אבל אנחנו מרגישים אותו. אנחנו מרגישים שיש דרך חשיבה חדשה בדורות שלנו, שרוצה לראות את הכל מחדש, לבדוק את הכל, לא להסתפק במה שהיה הכל. והמחשבה הזאת של הגלות, שהיא מחשבה של חושך, כשחשוך מאוד, ככל שחשוך יותר, אנחנו רואים רק את הסביבה הקרובה אליה. כשיש הרבה אור, אפשר להסתכל למרחקים. המבט הוא כולל מאוד, הוא מגיע לאופק. כשחשוך מאוד ויש רק נר אחד, אז אני רואה רק מה שקרוב אליו. אז אני מכונס מסביב לעצמי. וכשהיה חושך של האמונה, האנשים יהיו מאוד פרטיים, מאוד בוטלים, זה שלנו, זה לא שלנו. זה מתאים לעדה שלנו, לא מתאים לעדה שלנו. זה המנהג שלנו, לא המנהג שלנו. הכל נהיה מאוד פרטי. הדתיות, ומפלגתיות, וחיפוש תפקידים, והנאות של חומר. זה לא יכול להיות בזמן של גאולה. גאולה זה תיקון של העולם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? שיש הרבה עננים. העננים היה להם תפקיד בזמן מסוים, כדי שירד הגשם, כדי שתהיה ברכה. באה רוח חזקה, מעיפה את כל העננים, ופתאום השמיים נדבר. גם כל השק הזה נעלם. הרוח הזאת, זה דרך חשיבה מהפכנית שיש בדור שלנו, בדורות של הגאולה, שלא רוצה לקבל את מה שהיה קודם. רוצים לחשוב הכל באופן עצמאי. רוצים חשיבה אחרת, ראייה חדשה, איך לראות את התורה, את המצוות, את החיים. לא תמיד זה בסדר. אם רוצים ברוח החדשה לדחות את כל המצוות, את כל חיי התפילה ושמירת המצוות, אבל לפעמים יש בזה גרעין טוב. כשמרגישים ש... אני בא לבית כנסת, ואני באמת רוצה להרגיש שאני מתקרב לריבונו של עולם. אני רואה שם שרוב האנשים באים ומדקלנים את התפילה. בום, 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 כאילו רק להתפטר, רק לגמור. אני אומר לי, זאת תפילה? וזה אני רוצה? אני לא רוצה את זה. כעת צריך ככה וכעת צריך ככה, זה הכל פועל לפי הוראות, כאילו שיש כאן איזו הצגה, וקשה לקבל את זה. מי שיש לו אמונה גדולה, הוא רוצה להרגיש שהוא מתפלל בלי להסתכל על השעון, ובלי לבדוק מה אני מרוויח מזה ומה יוצא לי מזה. להרגיש אני מתקרב לריבונו של עולם. זה העניין של התפילה, להיות דבק באלוקים. מי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו, כהשם אלוהינו וכל קוראינו אליו. ואם אני בא לבית כנסת ואני רואה שאנשים עומדים על השעון ומתפללים וגומרים ומחפשים חזן שיודע להתפלל יותר מהר, ומי זה שיודע לדקלם בצורה יותר יפה, לפעמים חושבים על המנגינה, שזה מנגן יותר יפה, אבל כאילו, היראת שמיים, הכוונה בתפילה, זה לא חשוב. זה אנשים שמחפשים גלות, זה יכול להרחיק אותם. אז הם לא רוצים להתפלל. אבל אותם אנשים שלא רוצים להתפלל, כלומר הם שומעים שיש תפילה באומן, אז הם נוסעים לשם. בבית כנסת אתה לא רוצה להתפלל. למה באומן? כן. כי שם אפשר לעמוד ולצפוק ולעשות פעש. שם אני יכול להשתחרר לגמרי. וזה מה שהם רוצים להרגיש בתפילה. שהם עומדים לפני השם ומשחררים את כל הנפש שלו. אז הרוח הזאת שבאה בדור שלנו, שמוכנה לעשות כל מיני שינויים. מוכנים לעמוד בחוץ, להיות באיזה צומת ולהתחיל לרקוד ברחוב ולחלק פנקסים. זה הכל בגלל שלא שבעים נחת ממה שיש. מחפשים דרכים חדשות. שומעים מוזיקה של השתוללות וקפיצות. מה זה? כי משהו בוער בפנים. לא רוצים להמשיך בדרך המסודרת הקטנה. מחפשים דברים גדולים. והרוח הזאת שבאה ומתארת גורמת למחשבות מסוג אחר. כמו שיש כאלה שאומרים מתבודדות וכל מיני תפילות, תפילות מיוחדות, סגולות. אנשים הרגילים, מה קרה לאנשים האלה? הפכו את כל התורה. התורה נהייתה כאן הצגה. אנשים במקום ללכת לרבנים להתייעץ, הולכים למישהו שהוא רואה במזוזות ואומר לך איזה קסמים ואיזה פתרונות פלא. מה קרה לאנשים? זאת התורה? כן. יש בחיפוש הזה דרך לחפש תורה יותר גדולה. לא תורה שמצומצמת בכאילו תקסים. יש טקס של הברית מילה, טקס של כעת צריך לעשות את זה, כעת צריך לעשות את זה, וכאילו הכל זה רק איזה מין הצגה כזאת. רוצים לחפש אמונה, גדלות, לראות שבכל מצווה אני מביע את הנפש. ובאמת הגיע הזמן לעבודה הזאת, לעבודת השם עם כל הנפש. לא עבודת השם של ריקוד ברחובות ולא התבודדות, אבל למצוא את הדרך שאדם יכול להיות בתוך הציבור ולהתפלל עם כל הלב, בלי שהוא מסתכל על השעון ובלי שהוא מסתכל מי נכנס ומי יצא, ולא לחפש איזה אלון, כאילו הוא גמר מהר ומשעמם לו, צריך לבלות איזה משהו, כן, את הזמן, אלא להרגיש שהוא נמצא עם כל הלב, הוא חופשי, הוא משוחרר, ו... מפעם לפעם הוא שומע את השליח הציבור, הוא מרגיש את התפילה של הציבור, הוא מרגיש שהברכה הזאת היא כעת מברכת את הקדוש ברוך הוא, וממילא הקדוש ברוך הוא מברך אותם. כן? אז המהפכה הזאת היא חלק מהתהליך הגדול של הגאולה. זה חלק מכל המעבר הזה שאנחנו עוברים מהמצב של שמיים מכוסים בענן, בכדרות, והמצב שאדם נהיה מאוד פרטי, מאוד חושב רק מסביב לעצמו, לשמיים בהירים ולראות את כולם ולראות את האור הגדול, את רצונו של הבורא, עם אור של השם שמאיר את כל הארץ, כמו שנזכר בסוף יחזקאל, והנה השם אלוקי ישראל בא דרך הקדים והארץ עירה מפגודו. רואים שכל הארץ, ארץ ישראל, כן, היא נעירה כמו השמיים, הארץ לעצמה. מה שקודם נראה אדמה והרים וגבעות, הכל נהפך להיות כאן כאבוקות של אור. הכל כאן מאיר, כל החיים כאן מלאים ברכה. וזה אנחנו מחכים, וזה חלק מהתהליך שאנחנו מתקדמים.
Yeah, I'm gonna have to jump in a final.